שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בנושא הומאופתיה קלאסית וטיפול בילדים על הספקטרום האוטיסטי עם ההומאופתית יפעת פליישון והמראיינת רינה וייסגלס הלקי. יפעת פליישון, הומאופתית קלאסית בחירה, מוסמכת האגודה להומאופתיה קלאסית. בעלת ניסיון של שנים בטיפול הומאופתי בילדים על הספקטרום בטווח גילים שונים. רינה וייסגלס הלקין, בעלת המותג כותבת ברינה, עיתונאית לשעבר במעריב וקופירייטרית. רינה התנדבה במשך 3 שנים בעמותה לילדים בסיכון ומכירה מקרוב את עולם האוטיזם. האזנה נעימה.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו שעוסק בחיבור בין הומאופתיה לבין ילדים על הרצף האוטיסטי. מה מייחד את שיטת הטיפול ההומאופתי ומה יוכל לעשות עבור ילדים על הספקטרום. באופן אישי, כמי שהתנדבה בגן ילדים לילדים על הרצף, פגשתי הורים רבים וטובים שהיו מאוד מוטרדים. האפשרות למענה טבעי שמביא לשיפור לא מספיק ידועה. שמחתי להיענות להזמנה של יפעת, לקחת חלק ולשאול שאלות שהתשובות עליהן עשויות לחולל פלאים. אז שלום יפעת.
שלום רינה.
יפעת, אני רוצה להתחיל רגע בעשיית סדר כלשהו. היום קיימות גישות רבות, חוץ מהרפואה הקונבנציונלית, שנותנות מענה לכל מיני בעיות. ולפעמים יש בלבול בין הרפואות השונות. הומאופתיה, צמחי מרפא, נוטרופתיה, רפואה סינית ועוד. אז עוד לפני שניגע באוטיזם, רציתי לשאול אותך, מהי בכלל הומאופתיה? מה בעצם מייחד אותה ומאיפה היא הגיעה?
הרפואה ההומאופתית היא רפואה ותיקה. מי שגילה ופיתח אותה רופא גרמני בשם סמואל הנמן, לקראת סוף המאה ה-18. אפשר לדבר על ההומאופתיה מזוויות מבט שונות, אבל אני אתמקד בשלושה היבטים מרכזיים, ואני גם אשלב דוגמאות מהקליניקה. אז ההיבט הראשון הוא שאנחנו מטפלים באדם השלם. כל המערכות, הפיזית, הקוגנטיבית והרגשית, עובדות ביחד, מה שנהוג לכנות גוף נפש. ההפרדה שקיימת בגישה הקונבנציונלית היא מלאכותית, כי במציאות המערכות האלה מושפעות ומשפיעות אחת על השנייה. וזה לא רק איזה רעיון תיאורטי, אלא יש להבנה של החיבור בין הפיזי והנפשי מענה בתוך הטיפול ברפואה ההומאופתית.
כן, אני חושבת שגם הרפואה הקונבנציונלית כבר הבינה שהגוף הוא מכלול. בטח יש לך דוגמה.
את בהחלט צודקת שהיום יש יותר הבנה, או הייתי אומרת מודעות לגבי החיבור גוף נפש. אבל בפועל עדיין הרפואה הקונבנציונלית עושה הפרדה. קחי לדוגמה ילד שסובל מדלקת אוזניים. ברפואה הקונבנציונלית הוא ייבדק אצל מומחה אף, אוזן וגרון. כלומר, מומחה למערכת מסוימת שיאבחן לפי מדדים פיזיולוגיים ויציע טיפול רק לאותו סימפטום פיזי ולרוב אותו ילד יקבל אנטיביוטיקה. אני כהומאופתית אברר בתשאול האם יש קושי רגשי או עיכוב בהתפתחות בנוסף לדלקת. האם מעורבים סימפטומים פיזיים אחרים חוץ מאוזניים? רק אחרי שאני אבין את הקשרים בין המערכות השונות ואיך המחלה או ההפרעה באה לידי ביטוי אצל אותו ילד או בוגר, אני אתאים פורמולה הומאופתית שתתאים גם לבעיה הפיזית, דלקת האוזניים שבשלה הוא הגיע לטיפול, וגם יכול להיות לקושי אחר. למשל, קושי בהירדמות ובעיות של שינה בלילה, שזה מצב די שכיח אצל תינוקות וילדים. כמובן, כל מקרה לגופו.
יכול להיות שיש קשר בין המצב הרגשי שלו לבין כאב האוזניים?
בטח, בעיות ומחלות לא מתפתחות רק בגלל בעיה נקודתית באזור הכואב. וזה אגב כל היופי במענה והדרך של הטיפול ההומאופתי. נראה שיפור בכל הממדים. תוך כדי שיחה איתך רינה, אני נזכרת בבחור בן 23 שהגיע אליי לטיפול בגלל בעיה של יבלות בגרון, שהוא סבל כבר כמה חודשים טובים, וסבל מכאבים נורא חזקים. ולבעיה התלוותה הצרידות. קשה היה לו לדבר, והוא אמר לי, ואני מביאה את המילים שלו, קשה לי לבטא את עצמי, אני מרגיש שאני חייב לצעוק כדי לקבל תשומת לב, שישמעו אותי, שידעו כמה אני שווה. הוא קיבל ממני תרופה הומאופתית, ועם היבלות בגרון שעברו לחלוטין, הוא הפסיק לסבול מכאבים, הצרידות ירדה, ויחד עם השיפור הפיזי, הביטחון העצמי שלו עלה כחלק מהטיפול ההומאופתי. והוא אמר לי, אני מביאה ממש את המילים שלו, אני שם לב שאני לא ממשיך להיות הילד שאומר כן כל הזמן ורוצה לרצות את כולם. כלומר, עם השיפור הפיזי הוא עבר גם שינוי נפשי. זה מקרה שאפשר לראות קשר הדוק ובאמת מרשים בין המצב הפיזי לנפשי. הוא כל הזמן צעק כדי שישימו לב והתייחסו אליו, עד שהוא כבר לא יכול היה יותר לצעוק, ויותר מזה לדבר, אבל שוב, לא תמיד אפשר לראות קשר פשוט וישיר.
האמת שזה נשמע מאוד הגיוני. אני לפני כמה שנים עשיתי שינוי משמעותי בעסק, וממש רגע לפני הפריצה שלי, ממש בסמיכות, חוויתי לראשונה בחיי פריצת דיסק. תגידי שזה מקרי? לא בטוחה. אבל בואי נשוב להומאופתיה. דיברנו על שלושה היבטים. מה ההיבט השני?
ההיבט השני הוא האינדיבידואליות. זה אחד הבסיסים החזקים של הרפואה ההומאופתית. לאותה מציאות או לאותה סיטואציה, אנשים יגיבו לפעמים באופן דומה, ברוב הזמן בעיקר שונה. קחי למשל שני אחים קטנים שההורים נסעו לחול והם נשארו עם הסבתא. אח אחד מדי פעם מזכיר את ההורים, אבל נראה שזה לא ממש מפריע לו. לעומתו, האח השני בוכה הרבה, לא כל כך משחק, פחות אוכל, ואז שאמא ואבא חוזרים, ומאותה נסיעה של ההורים, הילד נצמד לאמא, לא נותן לה לדבר בשקט בנייד, בגן קשה לו להיפרד, ברור שיש פה נקודת מפנה מבחינתו. ולמרות שהמציאות השתנתה, ההורים כבר כאן חזרו, הוא מגיב בחרדת נטישה. כשאני בוחנת מקרה של מטופל, אני תמיד אתבונן על התגובה שלא מול הסיטואציה, התגובה הסובייקטיבית.
מה שאומרים, אין אמת אחת. את יכולה לתת לנו עוד דוגמה?
כולנו מכירים מצב שבמרחב מסוים שנוכחים בו מספר אנשים, לא כולם ידבקו מנגיף או חיידק מסוים, גם אם הם נחשפים אליו. וגם אם הם ידבקו, לא כולם יפתחו מחלה. ואלה שכן יהיו חולים, אז חלק מהסימפטומים שלהם יהיו משותפים ודומים. למשל, תחושת כאב, נפיחות, אבל אני כהומאופתית אברר לגבי התגובה האישית של אותם אנשים. את מכירה את אלה שיש להם דלקות גרון חוזרות ותמיד הכאב יהיה בצד ימין למשל? או אנשים שכל הסימפטום שיוצא להם בגוף יהיה בצד שמאל? כאב ראש ברקה השמאלית, כאב בברך השמאלית. יש אנשים שסף הכאב שלהם הוא נמוך. ויש כאלה שבדיוק להפך. כל אלה הם מאפיינים כלליים שחוזרים אצל המטופל והם מאוד אופייניים, לא. אפשר גם לחבר את הדברים למצב קרוב לנו היום, שהוא אקטואלי. תראי את ההתמודדות עם נגיף הקורונה. מיליונים, אוכלוסייה עצומה בגודלה, מקבלת חיסון, או יותר נכון, יותר מדויק, תרכיב גנטי, תרכובת שיחידה לכולם. כולם מקבלים את אותו הדבר. זאת אומרת, אינדיבידואלים שונים, גם גנטית וגם בעלי רגישות או סף רגישות שונה, וכולם מקבלים את אותו הדבר. ברפואה המאופתית אין כזה דבר. יש אלפים של תרופות ומאופתיות שונות, כאילו לא אותו מצב. אני אומרת כאילו, כי זה אף פעם לא אותו מצב לכולם. המצב הוא תמיד שילוב של הגירוי או הסביבה החיצונית, ואיך אני מקבלת או מגיבה כלפיה.
זאת אומרת, כל אחד וסף הרגישות שלו, נכון? הפיזית או הנפשית?
נכון מאוד. קיימת אצל אנשים רגישות ראשונית למצבים. אנחנו לא לוח חלק מול המציאות שמסביבנו. אנחנו תופסים את המציאות באופן מסוים.
כמו שנהוג לומר, כל גוף לגופו. אוקיי, אמרנו שלושה היבטים להומאופתיה. אז לפני שניכנס לתוך עולמם של הילדים על הרצף, מה ההיבט השלישי?
המאפיין השלישי הוא הטיפול עצמו, שנעשה באמצעות תרופה הומאופתית. אנחנו מכנים את כל התרופות בשם כולל רמדי. רמדי בעברית זה תיקון. לרמדי יש יכולת לתגבר ולהפעיל את מנגנוני הריפוי העצמיים שלנו. אני אסביר. התרופה ההומאופתית מפעילה את מנגנוני הריפוי הטבעיים, שקיימים אצל כל אחד ואחת מאיתנו, מול כל גורם חיצוני שאנחנו נמצאים איתו באינטראקציה, ועלולים לפתח מחלה. זה יכול להיות גורמים כמו וירוסים או חיידקים, ואפילו חומרים שנחשבים אלרגניים לאנשים מסוימים, שיש להם רגישות אל החומרים האלו. דוגמאות מוכרות, אני מניחה להרבה, זה בוטנים. יש אנשים שהגיעו אליי בגלל רגישות לפרווה של חתולים, אבל זה יכול להיות גם מצב נפשי, כמו טראומה שקרתה, או סיטואציה מסוימת במציאות שהמטופל רגיש אליה וגורמת לו להגיב במחלה.
במילים אחרות, את יורדת לשורש הבעיה, למה שגורם לה, והרמדי מאפשר לגוף במרכאות לתקן את ההפרעה מבפנים ולא פלסטר חיצוני.
בדיוק. קחי למשל בחורה שמפתחת דלקת בדרכי השתן. אני רואה המון מקרים כאלה בקליניקה. אותה בחורה, כשהיא תלך לרופא, הוא ישלח אותה לבדיקת דם, ובבדיקה ימצאו תגובה דלקתית, היא תטופל באנטיביוטיקה. ואנטיביוטיקה שמכוונת לחיידק או לקבוצה של חיידקים, תיתן מענה נקודתי זמני. לרוב, אותה בחורה תחלה שוב ויהיה צורך לחזור על אותו הטיפול, וכולנו, אני מניחה, מכירים את זה. אותה בחורה, כשתגיע אליי לטיפול הומאופתי, תקבל רמדי שמותאמת לתמונת המחלה האישית שלה. למשל, איזה סוג כאב היא חובה? האם כאב שורף או אחר? האם יש זמנים שבהם הכאב מוחמר? האם יש קשר בין ההתפרצות למצב רגשי מסוים? התרופה המאופתית שהיא תקבל תפעיל את מערכת החיסון שלה להתמודד עם החיידק. באופן הזה, מערכת החיסון שלה היא זו שנותנת את המענה לריפוי. ברוב המקרים, השיפור לא יהיה רק נקודתי וזמני, אלא אותה בחורה לא תמשיך במעגל החוזר ונשנה של דלקות שתן, וכל הזמן שימוש באנטיביוטיקה על כל המשתמע מזה. ואותו הדבר גם במצבים אחרים, בין אם זה דלקות אוזניים, דלקות גרון, והרשימה ארוכה.
אוקיי. אז הבנו את שלושת החלקים העיקריים של ההומאופתיה, שזה ראייה של כל המכלול של המטופל, ולא רק הנקודה שאותה איתה הוא הגיע לרופא, לרפא. ההתייחסות אישית לכל מטופל, גם כשהמחלה או הבעיה נפוצה לכולם, והתאמת הרמדי על מנת להביא את הריפוי מבפנים, בשונה מטיפול פלסטר. וואו, זה נשמע ממש מדויק. אז בואי נחבר את זה לילדים על הספקטרום. איך ההומאופתיה עובדת במקרים במצבים כאלו?
הטיפול בילדים על הספקטרום פועל על פי אותם עקרונות שדיברתי עליהם. את יודעת, כשאני קוראת אבחונים של ילדים שמגיעים אליי, הרבה פעמים נדמה לי שאני חוזרת כל הזמן על אותו אבחון. כאילו מדובר באותה ילדה או ילד. כל הילדים מכונסים לאותן קטגוריות, אותן תבניות, יש סרגל אחיד לכולם. גם בראייה ההומאופתית יש חשיבות למשותף, ואני מביאה אותו בחשבון בתשאול וגם בטיפול עצמו, אבל יש חשיבות גדולה מאוד לשונות ולביטוי הייחודי של כל ילד או ילדה. איך האוטיזם יבוא לידי ביטוי אצל ילד זה או אחר?
אני חייבת להודות שכאשר אני התנדפתי בגן הילדים עם הפעוטות על הרצף, הרגיש לי שאומנם כל אחד מהם הוא שונה ובמקום אחר על הרצף, אבל בעיקר הרגשתי דמיון. בעיית קשר עין, קושי בדיבור, ויסות חושי. למה את מתכוונת בשונה או מיוחד?
ברור, יש משותף, אני מתייחסת לזה בטיפול, ואלו הפרמטרים או הביטויים שמאפיינים את האוטיזם ולהם הטיפול יעזור. אם זה קשר עין, עיכוב דיבור, הבנה, תקשורת, ויסות חושי, וגם מצבים פיזיים. הרבה ילדים, למשל, מגיעים אליי עם בעיות במערכת העיכול, או בעיות בנשימה, שרירים חלשים, והרנ"ד שתותאם להם תטפל גם בבעיות האלו. יחד עם כל הקשיים המוכרים והמשותפים לכולם, כשמדובר בילדים על הספקטרום, יש משקל גדול בטיפול ההומאופתי לייחודיות של כל ילד. יש ילדים שמאוד נרגעים בתנועה, ונסיעה באוטו ממש מרגיעה אותם. ישנם כאלו שלהפך. יש ילדים על הספקטרום עם חרדות. למשל, זכורה לילדה שהגיעה אליי לקליניקה עם חרדה עצומה לאנשים. ההורים סיפרו לי שאיך שהיו נכנסים הביתה אנשים, גם בני משפחה כמו סבתא או דוד, היא ישר הייתה בורחת לחדר שלה ולא יוצאת. ישנם כאלה עם פחד בולט וחזק לכלבים. יהיו כאלה שתהיה להם משיכה בולטת ומיוחדת לאוכל מסוים. לכל מאפיין כזה יש משמעות, והוא יכוון אותי לתרופה המאופתית הייחודית לילד. אני אספר לך מקרה נוסף מהקליניקה. אמא אחת סיפרה לי שהילדה שלה אוהבת מאוד מלח. מה זה אוהבת מלח? כל מאכל היא טובלת במלח. לא רק אוכל. היא יכולה לקחת ביסקוויט מתוק ולטבול אותו במלח. בבית היא מחפשת מלחייה ומלקקת את המלחייה. זה מבחינתי סימפטום חזק, זה לא שכיח.
ולכן הרמדי שלה תהיה שונה מילדה על הספקטרום בלי התשוקה למלח?
זה כבר יהיה תלוי בעוד מאפיינים וגם במערכות נוספות. אבל בטח שזה מבחינתי סימפטום מאוד חזק ותהיה לו משמעות בבחירה והתאמה של הרמד. אני מתייחסת לכל הפרמטרים המוכרים על הספקטרום, כמו קשר עין, תקשורת, טיקים עצביים, כאלה ואחרים, יכולת שפה. אני אחבר את כל זה, וביחד זה יכוון אותי להתאמה של התרופה ההומאופתית שתניע לשינוי.
בואי נתעכב רגע, מה זו התמצית הזו, הרמדי?
את הרמדי מכינים ממקורות שונים בטבע. זה יכול להיות מינרלים, זה יכול להיות ממקור צמחי. בתרופות ההומאופתיות עצור מידע. אני אוהבת לתאר את התרופה ההומאופתית כמו קובץ נתונים. כל רמדי היא בעצם מעין מאגר או מחסן של נתונים פיזיים ונפשיים.
ואם אני מחברת את כל זה לתחילת השיחה שבה דיברת על איך את עובדת עם הרמדי, אני מבינה שאותו קובץ, כאשר מתאימים אותו אישית למטופלים, בעצם פועל על מנגנוני הריפוי העצמיים?
בדיוק. אותה רמדי מפעילה את מנגנוני הריפוי לתהליך של שינוי, באותה פגיעה שנוצרה ביכולת של הילד או הילדה לספקטרום. אותו עיכוב התפתחותי על כל ההיבטים המוכרים, תקשורת, שפה, קשר עין, פגיעה עצבית.
רגע, 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 יש פה חדשות מרעישות. זאת אומרת, ניתן לשנות אבחון ממש של ילדים על הרצף?
שאלה מצוינת. תראי, לילדים האלו, כמו לכל הילדים, יש פוטנציאל להתפתחות תקינה. באיזו נקודה על ציר החיים שלהם הראה פגיעה ונוצר עיכוב? מי יותר, מי פחות? ישנם כאלה שאפשר לדבר אפילו על ממש כמעט עצירה בהתפתחות. בכל אופן, בכל אחד ואחת מהם תמון פוטנציאל. אבל לרוב הוא ממומש חלקית. ובכלל, לנו מבחוץ מאוד קשה לראות אותו. אז לשאלתך, לא מדובר בשינוי אבחון, אבל בהחלט בהתקדמות התפתחותית משמעותית, וההבדל הוא גם בדרך שבה זה נעשה. הטיפולים הקונבנציונליים מנסים להגיע אל הילדים וללמד אותם. ישנם אפילו כאלה שמטרתם היא בפירוש לעצב את הילד. המשותף לכולם שהם מנסים להכשיר ולהכין אותו לחיים.
למידה שהיא קצת כמו התניות וכישורים?
כן. ומי שנמצא על הרצף בתפקוד גבוה יוכל להיעזר יחסית טוב יותר מאלו שנמצאים בתפקוד בינוני ונמוך. ובטח אלו שנמצאים בתפקוד נמוך ועד לאלו שמוגדרים כפיגור.
אז למעשה ניתן לומר שעבור ילדים על הספקטרום יש שתי גישות לטיפול. הגישה שמגיעה אל הילדים על ידי לימוד התנהגותי ומלמדת אותם על ידי התניות וחיזוקים, לעומת הרמדי שמפעילה את כוחות הריפוי העצמיים של הילדים. הבנתי נכון?
כן, אבל גם את זה בואי נדייק. כדי להמחיש את המצב של הילד ואיך הרמדי משפיע. בואי נתאר לעצמנו ציר, שבקצה האחד שלו נמצאת יכולת מאוד נמוכה של הילד, ובקצה השני נמצאת יכולת גבוהה. הרי זה הספקטרום. כל ילד נמצא בנקודה מסוימת על גבי הציר, ובאותה נקודה על פני הציר יהיה פוטנציאל מסוים ומוגבל, שהוא זמין עבורו, ואיתו הוא יכול לעשות שימוש עם העולם שבחוץ, שזה הורים, אנשים בכלל, מטפלים, סיטואציות בחיים ועוד גירויים אחרים. אלה שנמצאים מאוד נמוך התקדמו מעט מאוד, ויש גם כאלה שכמעט ובכלל לא. אלה שיותר קרובים לאמצע יוכלו להתקדם יותר וכך הלאה. לרמדי יש יכולת להזיז כל פעם עוד ועוד את הילד על פני הציר לכיוון גבוה יותר. בכל תזוזה כזו משתחרר ממנו פוטנציאל שהופך להיות זמין עבור הילד. הוא מאפשר לו לקיים אינטראקציה עם המציאות, עם הסביבה, להיות מעורב יותר בעולם. ככה מתפנים לו כלים פנימיים שהם שלו. אני בעצם יכולה להגיד שהם היו כמו חסומים.
זאת אומרת שהיכולת העצורה והמעוקבת שלו ממש מתחילה לעלות על פני השטח לאחר שניתנת התרופה ההומאופתית, מה שנהוג לכנות מימוש פוטנציאל?
כן. תראי, אנחנו מכירים ילדים, במיוחד אלה שנמצאים על הרצף, במקום בינוני ומתחת לו, שגם שמנסים ללמד אותם, והיום הרי יש הרבה אמצעים טכנולוגיים, טאבלט ועוד כל מיני, הרבה פעמים קשה או כמעט בלתי אפשרי להגיע אליהם. הם בעולם שלהם. כשהם מקבלים רמדי, מתחיל תהליך דינמי שלא היה לפני הרמדי. וזה מאוד חשוב, ויש לזה השלכות להמשך הדרך של אותם ילדים. כשהיכולת של הילד נמצאת עבורו, אנחנו כבר מדברים על למידה והתפתחות ספונטנית.
כלומר, פחות צריך לתווך להם את הסביבה. הם מתחברים ליכולת הלמידה שלהם.
לגמרי. אני אתן לך דוגמה. יש ילדים שמגיעים אליי ואין להם שום אינטראקציה עם ילדים בגן. בטח לא עם ילדים אחרים. הצוות בגן עושה מאמצים גדולים לחבר את הילד לילדים האחרים, ולרוב כל הזמן תהיה סייעת שתתווך לו את הסביבה ואת הילדים האחרים. כאשר אותו ילד יקבל רמדי מתאימה, אנחנו נראה שהוא מתחיל להגיב לפניות אליו. ויותר מזה, הוא יוזם אינטראקציה עם ילדים אחרים. כי מה קורה פה? היכולת שלו, שהייתה מעוקבת או חסומה, מתחילה להיות עבורו ממשית. הוא כבר לא צריך שכל הזמן יתווכו ויסבירו לו את העולם שבחוץ. הוא ירצה ויוכל לקיים קשרים. אותו הדבר לגבי יכולת שפתית. הרבה ילדים לומדים לחכות מילה, לחזור על מילה, אבל הרבה פעמים זה יישאר ברמה טכנית, מבלי שיתתאים למציאות או לסיטואציה. ובכלל, יש ילדים שלמרות המאמצים מבחוץ, כמעט ולא מדברים. בעזרת הטיפול ההומאופתי, פתאום, במרכאות כמובן, יוצאות להם מילים. או איך אמרה לי אמא? אני אביא דוגמה שאמא אמרה לי. המילים נשלפות בקלות, אני כבר לא צריכה לסחוט ממנו את המילה. לאחר מכן יש חיבור של מילים למשפטים, ויותר ויותר עם התאמה למציאות, וכך הלאה, בעוד הבתים של ההתפתחות. הטיפול ההומאופתי למעשה מאיץ את ההתפתחות. חשוב לי להדגיש, תמיד זה יהיה באופן יחסי למקום שבו הילד נמצא על הרצף, ונקודת ההתחלה שהוא הגיע אליי לטיפול.
וואו, תקשיבי, זה מרשים. אנחנו עוד מעט מסיימות, למרות שיש עוד הרבה מה לשאול ולומר. ובכל זאת אני אשמח לשמוע ממך, ואני מניחה שעוד הורים ירצו לדעת, איך זה עובד אחרת במצבים השונים של הילדים. בואי קצת נרחיב על מה ניתן לצפות ולראות מילדים בתפקודים שונים.
נקודה באמת חשובה. אין ספק שזה עולם ומלואו. במעקב אחרי ההתפתחות בטיפול, אני בודקת את ההתקדמות, קודם כל ביחס לנקודה או למצב ההתחלתי שהילד הגיע אליי לטיפול. האם יש תנועה, דינמיקה של שינוי, שלא הייתה עד שהתחלנו את הטיפול ההומאופתי? ואני יכולה לדעת את זה, מפני שהיום כל הילדים שמגיעים אליי, הם כבר לאחר אבחון, ותכף לאחר האבחון הם נכנסים למסגרת של טיפולים במערכת. זאת אומרת שהם מגיעים אליי במצב נתון מסוים, לאחר שהם כבר מטופלים לאורך זמן. ועוד משהו או נתון משמעותי, זה רמת העיכוב ההתפתחותי על הספקטרום. ילד שמגיע בתפקוד גבוה, לרוב השיפור אצלו יהיה מהיר ומאוד בולט. ובהרבה היבטים של עיכוב, אם זה דיבור, תקשורת, חברה, קשר עין, יותר פתיחות לדברים, יוזמה, וההתקדמות תהיה מאוד בולטת גם להורים וגם לסביבה. ילד שמגיע בתפקוד בינוני, אם ניקח למשל את השפה, אם הוא כבר מגיע אליי עם מספר מצומצם מאוד של מילים, אבל הוא כבר מדבר, גם כאן בדרך כלל נראה שינוי מהיר. דינמיקה יפה וברורה של התקדמות ברכישת מילים, בחיבור המילים למשפטים, ביכולת לתקשר עם ילדים בגן, בטח ובטח בקשר עין, שזה אחד הדברים שמשתפרים מהר מאוד ומרשים על ידי ההומאופתיה. נראה את זה גם בהשתתפות בפעילות בגן. חלק מהילדים שמגיעים אליי פחות או בקושי משתתפים ומעורבים בפעילות קבוצתית. גם כאן נראה שינוי משמעותי. למשל, טיפלתי בילדה בת 6, כשהתחלנו את הטיפול היה מאוד קשה להביא אותה למצב של השתתפות בפעילות בקבוצה. הייתה לה התנגדות מאוד חזקה. הצוות כל הזמן היה צריך לתרוח, לשבת לידה, וזה היה ממש קשה, והיא כבר הייתה בת 6. חודש וחצי בערך, לאחר שהתחלנו את הטיפול, היא כבר ישבה בקלות, בלי התנגדויות שהיו. חודש לאחר מכן כבר התיישבה ביחד עם כולם מיוזמתה. בתוך זמן קצר, כבר בכלל לא הייתה בעיה. והתחילה תקשורת גם עם הילדים בגן. ילדים שמגיעים ברמת תפקוד בינונית ומטה, ובכלל ללא שפה, ייקח יותר זמן עד שהם יתחילו לדבר. לפני הדיבור, נראה אצלם שיפור משמעותי בהבנה, ברמת המודעות שלהם, ביכולת להביע רגש, ביצירת קשר עין. רוב הילדים במצב הזה הם כמעט ללא קשר עין. חלק מהילדים ברמת תפקוד כזו מגיעים אליי עם שרירים חלשים והם מאוד נעזרים עם הטיפול ההומאופתי בחיזוק השרירים ורואים שיפור במוטוריקה הגסה והעדינה. רק אחרי שנבנה קודם כל מערך שלם של מודעות, הבנה, יכולת לפעול יותר באופן עצמאי, אז יגיע הדיבור.
אני לא רציתי לקטוע אותך באמצע, אבל כל משפט שני פשוט רציתי להגיד לך, וואו, זה תהליך ממש ממש מרגש.
מאוד. מה שאותי הכי מרגש, זה שגם במקרים שהם באמת קשים וכבר שנים כמעט ללא שינוי, כשניתנת רמדי מדויקת, זה מרשים לראות שיש דינמיות, ושאפשר לשנות אחרי כל השנים האלו. ואני מדברת איתך גם על בוגרים שמגיעים אליי בגילים של 16-18. נכון, אני כן יכולה להגיד מן אמירה כללית שככל שמגיעים בגיל מוקדם יותר, זה בהחלט משמעותי בשיפור והוא יהיה מהיר יותר.
ממש, אני מתארת לעצמי שזה מקרים של יפה שעה אחת קודם. חבל על כל הזמן שהילד לא היה מחובר לכל היכולות שלו.
תראי רינה, הטיפול ההומאופתי לא ממציא שום דבר. ברגע שהוא ניתן, הוא מפעיל את המנגנון הטבעי שקיים בכל אחד מהילדים האלו. למנגנון הזה יש רציונל, ולכן אנחנו נראה גם עם הטיפול ההומאופתי תהליך תיקון בשלבים. המיוחד הוא שכל הזמן יש תנועה של התפתחות לכיוון גבוה יותר. ילד וילדה שמקבלים את הרמדי המדויקת, אני כבר באמת לאחר ניסיון של שנים, אני יכולה לומר בביטחון, הם ילדים יותר אקטיביים, יותר עצמאיים, יוזמים, מעורבים בעולם שמסביבם. ופחות צריכים תיווך, דחיפה, וכל הזמן להכיל עבורם את העולם בכפית. הם כבר יכולים להחזיק לבד את הכפית.
וואו, טוב. אז בנימה אופטימית ומרגשת זו, תודה על השיחה המרתקת. אין ספק שטיפול שהוא גם ייחודי לאדם עצמו, גם רואה את כולו כמכלול וגם מטפל במקור ולא רק בבעיה, זה פשוט נפלא ומופלא. טוב שיש את הרמדיז וגם אותך כמובן, וניפגש בפודקאסט הבא.
תודה רבה גם לך ושלום.
תודה.